מפרשת שבוע, פרשת שמיני, הכי חזק, אני הכי הכי חזק שאתה יכול לדעת. בפרשת שבוע, פרשת שמיני, מדובר על יום שמיני למילואים. מה זה ימי המילואים? כשהקימו את המשכן, אז חנכו את המקדש על ידי, את המשכן, על ידי עבודה 8 ימים. 7 ימים משה רבנו היה עושה את עיקרי העבודות, וביום השמיני אהרון עשה את העבודות. היום השמיני למילואים זה היה ראש חודש ניסן. משה רבנו אמר להם, כמו שכתוב בפסוקים, קראנו את זה היום בבוקר בספר תורה, והיום הוא משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. גם לפני כן פסוק ד', כי היום השם נראה עליכם, יהיה גילוי שכינה. בהמשך הפרשה, הרעש של הניילון מאוד מפריע לי, אני מבקש בלי זה. בהמשך הפסוק, בהמשך כתוב אחרי כל העבודות של הקורבנות, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. אז אחרי שהם נכנסו לאוהל מועד ויצאו ובירכו את העם, אז התקיים מה שנאמר כבר בפסוק ד', כי היום השם נראה עליכם, ובפסוק ו', ויראה עליכם כבוד השם. איפה זה התקיים? אחרי שמשה ואהרון נכנסו, אחרי כל העבודות, עדיין לא כתוב שנראה כבוד השם לעם, אלא רק אחרי זה מסתיימים העבודות בפסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, אז נגמרו העבודות, ואז עוד לא כתוב גילוי שכינה. מתי היה גילוי שכינה? אחרי זה. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו, ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. אומר רש"י, למה נכנסו? ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו. לא כתוב מה הם עשו בפנים, הם היו בחוץ, נכנסו ויצאו. בשביל מה? אומר רש"י, למה נכנסו? מצאתי בפרשת מילואים, בברייתא נוספת על תורת כהנים שלנו, למה נכנס משה עם אהרון? ללמדו על מעשה הקטורת. הוא לימד אותו על עשיית הקטורת. פירוש שני אומר רש"י, דבר אחר, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי? מיד נכנס משה אמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. אז לפי פירוש השני, למה הוא נכנס? נכנסו שתיהם יחד לבקש להשם שתשרה שכינה לעם ישראל. אז פירוש ראשון, הם נכנסו, משה לימד שם את אהרון את עשיית הקטורת. פירוש שני, להתפלל שתשרה שכינה לעם ישראל. ממשיך רש"י, ויש לנו בפסוק, אמרנו חלק ראשון, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו, זה הראשון. אחרי זה ויברכו את העם. מה הייתה הברכה? אומר רש"י, ויצאו ויברכו את העם, אמרו, והינו העם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל 7 ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו, בכל יום לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נחלמים ואומרים למשה, משה רבנו, כל התורך שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו אבון העגל. לכך אמר להם, זה הדבר שצבא השם תעשו ויראה לכם כבוד השם. אהרון אחי כדאי וחשוב ממנו שעל די קורבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום מחר בו. מה אומר לנו כאן רש"י? דבר נורא, בני ישראל היה להם תלונה על משה, הם מתלוננים ואומרים לו, כל מה שעשינו את המשכן הכל היה כדי שתשרה שכינה עלינו, אם לא שרתה שכינה אצלנו כל תורך זה בשביל מה? צריך להבין איך הם יכולים להגיד כזה דבר. השם ציווה מצווה עליונה להקים את המשכן ואת כליו, אפשר קיימו את המצווה הזאת, אפשר להתלונן בגלל שלא שרתה שכינה שהכל עשינו לחינם? התשובה היא, כשהשם מתברך ציווה על המצווה של לעשות משכן, כתוב בפירוש בתחילת העניין בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרת לנו התורה כאן, המטרה של עשיית המקדש היא כדי שעל ידי זה תשרה שכינה בעם ישראל. זה המטרה, השם יתברך שציווה אותם את המצווה, בשעת הציווי הראשון של זה אמר להם שיש תוכן פנימי למצווה הזאת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז אומרים לו בני ישראל למשה, אם לא התקיימה ושכנתי בתוכם, אז לא קיימנו כמו שצריך את ועשו לי מקדש. זה המהות של המצווה של עשיית המקדש. ואז משה רבנו התפלל עליהם את התפילה הזאת, שהיא תשרה שכינה במעשה ידיהם. אנחנו צריכים לדעת, העניין של השרת שכינה, מה זה? זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס בתוך הנשמות של עם ישראל. והדבר הזה זה חלק מרכזי בכל הוויית החיים שלנו. זה לא איזה פרט צדדי, זה חלק מהותי בכל הוויית החיים שלנו. אנחנו כל כך מחכים לבית המקדש, אנחנו מתפללים על זה בלי נדר, בלי סוף. כל יום ב-18 אנחנו מתפללים על זה. ורצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולפילתם ש... והשב העבודה לדביר ביתך. אנחנו מתפללים יום יום ב-18 כל התפילות על בניית בית המקדש מחדש, ובעוד הרבה פעמים יש לנו את התפילות על זה, בשבתות, בחגים, תפילות נוספות בתפילת מוסף, על השבת עבודת הקורבנות לעם ישראל, תפילות ארוכות היה לנו על זה עכשיו בשבעת ימי הפסח יום יום, הרבה הרבה תפילות יש לנו על זה, בתשעה באב כל הקינות שאנחנו מקוננים ובוכים ומתפללים שהשם יבנה לנו את בית המקדש, מי שזוכה לעשות גם תיקון חצות שיש לנו תחנונים גדולים על זה, בברכת המזון אנחנו מתפללים על זה בכל פעם בברכת המזון, אין סוף של פעמים שתקנו לנו חכמנו לבקש ולהתחנן על זה. מה המטרה של כל זה? שעל ידי זה תהיה הערה אלוקית מהשם יתברך בתוך נשמותינו. אבל גם עכשיו שעדיין אין לנו את זה, אנחנו צריכים לדעת, אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ח', מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה, כוונת הגמרא, מיום שחרב בית המקדש איך תבוא השכינה לעם ישראל, אי אפשר לוותר על זה. אומרת הגמרא, על ידי לימוד התורה זה מביא את השכינה לתוך עם ישראל. אבל אנחנו צריכים לראות, לחפש שלימוד התורה באמת יביא את האור האלוקי לתוכנו. זה מחויבות שלנו לחפש אם הלימוד שלנו באמת מביא אלינו את הארת השכינה, ואם לא, אז איך אנחנו מתקנים את זה? ואיפה אנחנו רואים את התביעה על הדבר הזה? כתוב בפסוק בספר ירמיהו, הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. מה הכוונה של הפסוק הזה? מה זה הכהנים לא אמרו איה השם, ומה זה תופסי התורה לא ידעוני? כשאנחנו שואלים מה זה הכהנים לא אמרו איה השם, איפה יש מצווה בתורה להגיד איה השם? אם נחפש בכל תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות תעשה ושעשה מצוות לא תעשה, אין לנו מצווה לזעוק איה השם. אז למה אנחנו צריכים, למה יש תביעה לכהנים, למה הם לא אמרו איה השם? ודבר נוסף, למה התביעה הזאת דווקא לכהנים, למה לא על כל ישראל? אומר הרב בריסק גריז הצל דבר נורא. כתוב בגמרא במסכת ראש השנה ש לפני החורבן של בית ראשון, כבר השכינה גלתה מבית המקדש. אמרנו שיש השראת שכינה בבית המקדש, אבל השראת שכינה גלתה, 10 גלויות גלתה שכינה, כתוב שם בגמרא. אומר הרב מבריסק, הכהנים שהיו באותו דור בבית המקדש היו כהנים בעלי דרגה, והם הרגישו את זה שהשראת השכינה הסתלקה מבית המקדש. לכן הפסוק מדבר על הכהנים, כי הם אלו שעובדים את העבודות של בית המקדש, הם אלו שבעיקר נמצאים בבית המקדש, הם הרגישו את זה. ופה הנביא זועק ואומר להם, הכהנים לא אמרו היה השם. כשהרגשתם סילוק שכינה, הייתם צריכים לזעוק על זה ולהתחנן על זה, היה השם, להתחנן להשם שיחזיר את שכינתו, לבדוק את המעשים, אולי יש מה לתקן, תיקון המעשים שעל ידי זה תחזור השראת השכינה. והגמרא אומרת במסכת תענית דף כ"ט עמוד א', שבשעה שנחרב בית המקדש ונשרף באש, עלו פרחי כהונה, היו כהנים צעירים שעלו לגג של בית המקדש, והמפתחות של ההיכל של בית המקדש היו בידיהם, והם אמרו לשמיים, אם בית המקדש נשרף אז אין להם מה לעשות עם המפתחות, והם מסרו את המפתחות למעלה, ויצא כמין פיסת יד של אש ולקחה את זה מהם, מהשמיים לקחו את זה מהם, ואז הם קפצו לתוך האש ונשרפו. יש שאלה גדולה להבין בכוונת הגמרא, איך היה מותר להם לקפוץ לתוך האש. לא עכשיו המקום לדבר על השאלה הזאת, אבל מה התוכן של הדברים, מה אנחנו רואים? הם הרגישו, אם אין בית המקדש אין להם בשביל מה לחיות, כל החיים שלהם זה בית המקדש. אומר להם ירמיהו הנביא, הכהנים לא אמרו היה השם. כמו שהרגשתם בשעה שאין בית המקדש, שאין בשביל מה לחיות, את זה הייתם צריכים להרגיש עוד קודם, בשעה שהסתלקה השכינה מבית המקדש. כי כל התוכן הפנימי של בית המקדש זה השראת שכינה, ואם אז הייתם מרגישים את זה, לא הייתם צריכים לקפוץ לתוך האש, כי אז היה איך לתקן את זה, על ידי תחנונים להשם יתברך ועל ידי תיקון המעשים. זה מה שאומר ירמיהו הנביא, הכהנים לא אמרו היה השם. ממשיך ירמיהו הנביא ואומר, ותופסי התורה לא ידעוני. מה הכוונה ותופסי התורה לא ידעוני? לומדים את התורה, כמו שבית המקדש המטרה המרכזית שלו זה השראת שכינה, גם לימוד התורה, השם יתברך ציווה אותנו במצוות לימוד תורה, כי הוא רוצה שעל ידי זה תשרה שכינתו בינינו. כמו שאומר רבך ברוך חיים סימן ממזיין, שעיקר המטרה של לימוד התורה, השם יתברך נתן את זה לעם ישראל, בגלל שיש אור רוחני בתורה הקדושה שמקדש את הנשמות של עם ישראל. אומר ירמיהו הנביא, אבל ותופסי התורה לא ידעוני. לומדים את התורה בלי לדעת את זה, שעל ידי התורה הזאת צריך להביא השראת שכינה על אותו היהודי שלומד את התורה, וממילא זה נכנס השראת שכינה במידה מסוימת גם לכל ישראל. ולכן אומר כאן הפסוק בלשון ותופסי התורה, זה לשון נדיר מאוד בתנ"ך לכתוב על מי שלומד תורה ותופסי התורה. מה הכוונה? הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, ובתורה הקדושה יש אור אלוקי שבא מהשם יתברך, וכשאדם לומד את התורה שתי האורות האלו מתחברים ומתמזגים יחד. אבל אם חס וחלילה לימוד התורה הוא בצורה שלא בא כמעט השראת שכינה לנשמה, אז אין כאן, זה לא שני דברים שמתחברים ביחד. זה רק כמו שאדם תופס משהו, אם אדם תופס חבילה ביד, הוא לא מחובר יחד לחבילה, הוא רק תופס את זה. זה אומר לנו ירמיהו הנביא, אם זה בבחינת לא ידעוני, אז זה בבחינת ותופסי התורה, ואנחנו צריכים שזה יהיה בבחינת לומדי התורה, זה יהיה בבחינה של קשר רוחני בין היהודי שלומד את התורה לבין התורה הקדושה, שהאורות האלו יתמזגו יחד. על שם הפסוק הזה קבעו לנו חכמים בברכות התורה, והבוקר של והנוסח של הברכה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. למה הכניסו פה הברכה שנהיה יודעי שמך? זה ברכות התורה, אלא הכוונה בגלל הפסוק הזה שירמיהו מתלונן על חכמי דורו, על חלק מחכמי דורו, ותופסי התורה לא ידעוני. לומדים את התורה אבל לא מתוך ידיעת השם. אנחנו מתפללים לזכות כולנו להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, שנזכה להיות מתוך ידיעת השם ללמוד את התורה הקדושה. בהמשך הפרשה יש לנו את הדינים של מאכלות אסורות, איזה סוגים של בהמות וחיות ועופות ודגים מותר לאכול ואיזה סוגים אסור לאכול. ואומרת התורה בפרק י' פסוק מ"ג: אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר עץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר עץ הרומס על הארץ. מה כתוב כאן? שאם חס וחלילה אדם נכשל במאכלות אסורות, זה מטמא את הנשמה, ואם האדם נזהר במאכלות אסורות זה מקדש את הנשמה. והתקדישתם, כל עבירה חס וחלילה מטמאה את הנשמה, כל מצווה מקדשת את הנשמה. אבל למה התורה כאן מדגישה את זה במיוחד וכופלת את הלשונות כמה פעמים? בגלל שיש משהו מיוחד בנושא של האוכל. החלקים מתוך האוכל הופכים להיות חלקים מתוך הגוף. זה יותר מתקשר אל הבן אדם. ממילא אם האדם חס וחלילה אוכל מאכלות אסורות, אז הרוחניות שבתוכו נהיית ההפך מקדושה רחמנא ליצלן. ואם האדם שומר את עצמו מהמאכלות האסורות, זה מקדש את הרוחניות שלו. כתוב באריזל, בכל דבר בעולם יש רוחניות, במאכלות האסורות יש רוחניות טמאה, במאכלות המותרות יש רוחניות קדושה. אז אם האדם שומר את עצמו במאכלות אסורות, אז זה מקדש את הרוחניות שלו. ואדם צריך לראות איך לאכול רק דברים שהוא יודע בוודאות שהכשרות שלהם כשרות מעולה. אדם הולך לקנות בחנות אוכל, לקנות רק עם ההכשרים הכי טובים, לא להתפשר על זה. הרבה פעמים הניסיון זה לא כשבן אדם הולך לקנות בחנות, אלא כשאדם מזדמן באיזה אירוע, זה לא, אין לו שם את המדבקות ואין לו שם את הקופסאות של האוכל, מגיע לו האוכל על השולחן והריח שזה נכנס לו לתוך האף וקשה לו לעצור את עצמו להתחיל, ואולי אין לו איך לברר בכלל. אז תיקח לך כלל, אם אתה לא 100% שזה קשר למאדרין, אל תאכל. אומר המסילת ישרים, אדם צריך להתייחס למאכלות אסורות כמו למאכלות חס וחלילה של רעל. אם יש לאדם חשש על אוכל שזה רעל, הוא אוכל אותו בשום אופן. כך להתייחס, אם יש חשש שהמאכל אסור, להתרחק ממנו. ואם נראה לך שאתה לא יכול לעמוד בניסיון, אל תלך לאירוע הזה בכלל. לחת כמה וכמה אם חס וחלילה מלבד זה גם יש חיסרון של קדושה באירוע, איזה פריצות או משהו, אז בכלל אין על מה לדבר, צריך לברוח משם כמתחווי קשת, לא להתקרב לשם בכלל. אבל כתוב באריזה לא דבר, אפילו המאכלות המותרות שיהיה בהכשר הכי הטוב, שהרוחניות של המאכל מצד עצמה היא קדושה, אומר האריזה, ללול להתלוות לרוחניות הזאת איזה משהו פגום, איזה נשמה רעה שחס וחלילה עלולה להתאפס בזה או משהו,
זה יכול להזיק לרוחניות של האדם שאוכל את זה. אז מה העצה על זה אומר האריזל? אומר האריזל, על ידי הברכות שיש לנו על האוכל, לפני האוכל, אחרי האוכל, הברכות האלו מקדשות יותר ויותר את הרוחניות של המאכל ומסלקות ממנו את הרוחניות הלא טובה. אז אומר האריזל, לכן מערכו בספר שערוך הקודש בשם האריזל, שאם האדם זהיר שכל האוכל שאוכל יהיה כשר למאדרים, וגם זהיר את הברכות לברך כל דבר מה שצריך, ולהשתדל לברך בכוונה כמה שיותר, כל אחד לפי הבנתו, לפי יכולתו, לכוון היטב בברכות של האוכל, אומר המערכו, עם הזמן הדרגה של האדם תעלה מאוד מאוד בעבודת השם. כי ברגע שהרוחניות של האדם מתקדשת, נהיה לבן אדם משיכה להשם יתברך. אז מאוד מאוד חשוב להשתדל על הדברים האלו. דבר ראשון, להקפיד שהאוכל יהיה הכי כשר שרק אפשר, הכי למאדרים שרק אפשר. דבר שני, להשתדל הברכות שמברכים על האוכל, כמה שיותר לברך בכוונה, מעומק הלב, בריכוז, מתוך קשר להשם יתברך, מתוך הערה רוחנית, ואז על ידי זה, כמו שאמרנו, זה מקדש מאוד מאוד את האדם. אנחנו נמצאים בימים של הספירה, ספירת העומר. כתוב בספרים שזה ימים של הכנה למתן תורה, דהיינו, כתוב באריזל, שההערה הרוחנית שהייתה לנשמות של עם ישראל במתן תורה בשנת צאתה ממצרים, בחג השבועות הראשון, ההערה הזאת חוזרת כל שנה ושנה ומאירה על הנשמות של עם ישראל. ובימים האלו, 49 יום שיש לנו בין יום טוב ראשון של פסח לבין חג שבועות, זה ימים שאנחנו כבר מתחילים לקבל מההערה הזאת ומכינים את עצמנו להערה הגדולה שבחג השבועות. צריך מאוד לראות איך שהימים האלו יהיו ימים של חיזוק בהתמדה בתורה. יש לנו כל שבוע 168 שעות. כל אחד יעשה חשבון הנפש עם עצמו, כמה מתוך ה-168 שעות האלו, 7 כפול 24, כמה מתוך השעות האלו אני באמת נותן לתורה הקדושה? האם אני לא יכול להוסיף עוד שעות? האם אני לא יכול להוסיף עוד זמנים ללימוד התורה? ואם אפשר להוסיף, אז בכל הכוח לעשות את זה. כי אין לנו שום דבר אחר בעולם שמשתווה הערך שלו ללימוד התורה. אפילו על המצוות כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם. על אחת כמה וכמה על ענייני עולם הזה, כמו שכתוב על התורה, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. משנה באבות מספרת בפרק ו' על רבי יוסי בן קיסמא, שהיה הולך בדרך ואותו אדם הציע לו שייתן לו 1,000,000,000,000 של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות אם הוא יבוא לגור בעיר אצלהם. ומה ענה לו רבי יוסי בן קיסמא? אפילו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. אין שום דבר בעולם שכדאי בשבילו להפסיד לימוד תורה. זה נוגע בין כשאדם יש לו שאלה מה לעשות בשעה הנוכחית, האם עכשיו בשעה הזאת לשבת ללמוד תורה או ללכת לאיזה אירוע, ללכת לישון, ללכת לשחק, ללכת לאכול. אין דבר שמשתווה ללימוד התורה. ובין כשהדבר נוגע לא רק על השעה הזאת, על תקופה בחיים, יש לאדם שאלה מה לעשות, איך לכוון את החיים שלו, למה ללכת, אדם תמיד צריך לדעת. המכריע בין הדרכים צריך להיות, איזה דרך בה אני יכול יותר ללמוד תורה, זה הדרך הכי משתלמת והכי נכונה שיש לנו. אין דבר בעולם שישתווה ערכו ללימוד התורה. כתוב בפסוק בתהילים, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי ילדותיך. אומר אומרים חז"ל בכוונת הפסוק הזה שומר דוד המלך, לפעמים הוא היה מוכרח ללכת לכל מיני מקומות, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לדותיך. פתאום היה מוצא את עצמו בבית מדרש, מרוב שהרצון הפנימי שלו היה רק להתחבר לתורה הקדושה בלימוד התורה, אז כשהוא היה הולך למקום אחר אולי היה שם לב, היה בטעות הולך לבית מדרש, כבר היה נשאר שם, כי זה היה כל התשוקה שלו. זה מה שכתוב בתהילים במזמור של דוד, השם מורי ואישי מירה, כתוב שם: אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר דוד המלך, יש לי מטרה אחת, בקשה אחת בחיים, שבתי בבית השם כל ימי חיי, רק לשבת בבית השם כל ימי חיי. איפה זה הבית השם שלנו? מקומות של לימוד תורה, בית הכנסת, בית מדרש, כל מקום של לימוד תורה. זה שחד שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כשאנחנו לומדים את התורה זה לא רק לימוד של ידע כמו שלומדים איזה לימודים אחרים, רק שיש מצווה ללמוד את התורה, לא רק זה, לימוד התורה זה בבחינת לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. בשעה שאנחנו עוסקים בתורה באים אורות רוחניים עליונים ונכנסים לתוך נשמותינו, אז אנחנו צריכים לחפש את הדברים האלו בכל ליבנו ובכל נפשנו, יומם ולילה לרוץ אחרי התורה הקדושה בכל כוחנו ובכל יכולתנו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי מנועמן ולביאת משך תזכן ברבי מנועמן.